ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אז אחרי שראינו את כללות עניין תרי"ג, כולל שלוש המצוות שהם באים להעצים את את המערכת, את האיזון, האיזון הנכון שבין בין הנשמה לגוף, שהם מצוות היראה, אהבה, שלמות הלב ותורה, הם ארבע מצוות. אפשר להגיד שהתמקדנו כאן בפרק הזה, דהיינו שלמות הלב זו הייתה הכוונה של אות זין ח', יראה זה היה אות, סליחה, של אות זין, יראה ואהבה הם היו נתבררו באות ח', ותלמוד תורה באות ת'. אז כעת הוא בא, הליכה בדרכי השם, שזה עניין הדבקות בחסד, במידות הטובות, במידות האלוקיות. אפשר להגיד שלמה הוא לא מדבר על זה כאן, בגלל שהלכת בדרכיו זו שלמות שלא קשורה, היא לא מתלווה לתרי"ג, היא ערך שעומד לעצמו. עירה, אהבה, שלמות הלב, זה מתלווה לכל פעולה ופעולה. כל פעולה מעצים אותה, אדם מתעצם על ידי העוצמה הזאת, כמה עירה, כמה אהבה וכמה הלב שלם בעבודה. אדם שדבוק במידת החסד, זה לא קשור, תיאורטית זה לא קשור לתפילין שלו. הוא שלם, זה שלמות, זה כאילו מין מסלול בפני עצמו, שהוא ודאי מקיף את כל החיים. אבל אי אפשר לבוא ולהגיד שיש קשר בין ההטבה שלו עם הבריאות לבין משהו, איך זה יבוא לידי ביטוי בקיום המצוות שלו. לכאורה, אני אומר את זה כהערה לכאורה, יכול להיות שאני טועה, לכאורה.
שלמות הלב זה מקביל לנקיות במצווה בשרון?
לא. שלמות הלב זה טהרה. טהרת הלב. נקיות זה השלמת הזהירות. אחרי שקיבלנו כלים של זריזות, אדם מסוגל להגיע לתכלית ניקיון הכפיים שלו מכל המידות הרעות וענפי העבירות. ואולם, עכשיו כעת אנחנו באים לתת כאילו סגירה לכל מערכת העבודה. ואולם, סיבת כל מצבי האדם, חשכתו ובהירותו, כל אומר לעולם שלנו, אם אתם זוכרים, הוא מחזיר אותנו כעת למה שהוא דיבר בפרק שני, שיש לעולם שלנו בסך הכל שני שורשים בלבד. אין לעולם יותר משני שורשים. מה שיותר קרוב להערה, ומה שיותר קרוב לאסתר, למיעוט האסתר פנם. זאת אומרת, סיבת כל מצבי האדם, חשכתו ובהירותו, דיינו, האדם הפרטי, האדם ההיסטורי, העולם בכל מצבי ימות עולם. הכל תלוי לפי כמה הנה הערת פניו יתברך שמו אליו, או יתעלמו ממנו. וכמו שזכרנו, לילה מתכוון בפרק שני, כי הנה, כל מה שהאדון ברוך הוא מאיר פניו, הכוונה היא מעצם שלמותו, מתרבה הזוך והשלמות במי שהגיע לו הערתו. וכפי שיעור ההערה, כך הוא שיעור השלמות, והזוך הנמשך ממנה, והפך זה האלם. אם אני אשאל אתכם, האם הרמח... מה?
לא אמור להיות הפוך?
תהיינו.
אדם יש לו שלמות ממילא, הקדוש ברוך הוא מאיר פניו. למה הקדוש ברוך הוא מאיר?
אתה שואל שאלה טובה. ודאי שזה מגיע מדו כיווני. כלומר, עצם הרצון שלו, עצם בריאת העולם, נובעת מהערת פניו. והערת פניו מאפשרת את כל מצבי העולם, שבני אדם יוכלו בתנאים הקיימים לזכות להערת פניו. וכשהוא ברא את העולם הוא אמר וארץ הייתה תוהו ובוהו, להעמיד מציאות מתאפשרת, כמובן אחרי בחירה רעה, שיהיה בעולם גם מציאות של אלם פניו, שזה כל שליטת הרע והקלקולים. אז עכשיו רק אני מוסיף הערה אחת פשוטה שאולי דיברנו עליה בעבר. אנחנו כשקוראים את הקטע הזה, אנחנו באופן טבעי מבינים שהכוונה היא יותר לעולם האלוקי, הרוחני, הנשמתי של העולם. אבל האמת היא שזה, הרמח"ל בחלק ב' יגיד לנו שזה לא נכון. גם שלמות העולם בתנאי חיצוניותו, גם הם הגדרתם כמה הערה ואלם יש לעולם ממנו אל עולמו. דהיינו גם מצבי העולם, כמה השפעה, כמה שפע גשמי יש בו, כמה טובה, כמה ברכה, כמה פחות שליטת, כמה העולם לא מקולקל בכל המישורים שלו, זה גם תולדת הארת פניו, אלא צריכים להסביר, הארת פניו יוצרת תוכנית שלמה של עולם בפנימיות וחיצוניות. יש את החיצוניות בתנאים הכי מושלמים, יש את הפנימיות בתנאים הכי מושלמים. אף פעם אי אפשר לראות את התמונה חלקית ולדבר רק על דבר אחד בלי השני. כן, זה מובן. אז ודאי שאנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד, הארת פניו זה רק ביחס לנבואה ורוח הקודש. לא. הארת פניו צריכה להוליד את העולם, להעמיד את העולם במצב המקסימלי, איך בני אדם שלמים במצבם האנושי גם כן. כשיש המצב שלנו הייחודי היום, שהוא מצב מאוד מאוד לא שגרתי. בדרך כלל הכל הלך יחדיו. כשהעולם היה שקוע ברע, אז הוא היה גם מקולקל. והדברים בדרך כלל הלכו בכל המישורים יחד. היום אנחנו במצב, אפשר להגיד, הערה שלי, לא בשם אף אחד, לא מהמקורות, אבל לכאורה, אני אומר, מי שרואה את השטח הוא מתבלבל, כי הוא רואה מצד אחד הערת פנים גדולה של שלב של הרבה הרבה תיקון החיצוניות, ואילו הפנימיות מעוקבת. אז יש כאן בלבול, זה מה שמבלבל, בלבול גדול, כי אנחנו לא יודעים איך להכיל את העולם במצב הזה. בסוף מה שקורה, שאם מהר מאוד העולם לא יגיע לקומת הדת שלו והגדלות שלו, לא תהיה תועלת אפילו בתיקון החיצוניות, כי העולם לא יכול להכיל ילדות לאורך זמן. זה כמו ילד מתפתח שהגוף שלו מאוד בוגר ואין לו שום שכל. כמה זמן זה קורה? מה קורה לילד כזה? יושב על אופנוע ועורק לעצמו בידיים. יורה לעצמו בידיים. למה זה קורה? מה קרה? יש לך את הכל? לא. הוא קטן. השכל שלו לא מתפתח והחיצוניות לבד לא יכולה להעמיד את העולם. זה מה שקורה לעולם שלנו. מצד אחד הוא חייב להתפתח כי העולם לקראת הגאולה. מצד שני, הדת עדיין מאוד מאוד קטנה, במצב נורא בשל קטנות ולא של גדלות, אז העולם מתפרק מטובה, לא מרעה. זה כאילו מין מציאות חדשה שהעולם לא הכיר בעבר. אני אומר את ההערה שלי, וכמובן רק לחומר לחשיבה. ואומנם, האדון ברוך הוא מאיר תמיד למי שיתקרב אליו, ואומר לנו כאן הערה מאוד חשובה, אף פעם לא נחשוב שמיעוט הערה מגיע מסיבת המשפיע. המשפיע מצידו, אין שינוי במשפיע. מצד האלוקות תמיד העולם נמצא במצב קבוע. ומצידו הרגע ייתן לעולמו את כל הטוב שהיה בעץ חיים של אדם הראשון עומד מוכן הרגע. כל השינויים חלים רק מצד מצבי המקבלים. ואין מניעה טוב מצידו כלל, אלא מי שלא יתקרב אליו יחסר הערתו, והמניעה מצד המקבל, לא מצד השם יתברך. כמובן, יבוא השואל וישאל, נו, אם אני רוצה היום אני יכול לקבל את נבואת משה רבינו? לא. למה? כי אנחנו נמצאים במערכת שלמה, אנחנו חלק מרכיב של עולם שלם, אנחנו חלק מדרגת העם שלנו, ואנחנו לא מבצעים פה מסלולים אישיים ופרטיים שלנו, ולכן כחלק ממכלול הדברים, העולם כעת מנוע מהשראת נבואה. אבל באמת, כשכל עם ישראל יוכן בכלליות, זה בדיוק, לשם בדיוק נגיע לאותה השפעה ראשונית המקסימלית שהוכנה מראש. כן.
יש אנשים שמקבלים, בלי שמגיע להם, כביכול שלא יתקרבו מהשם,
תלוי מה, בחיצוניות ודאי, בפנימיות, לא? כי פנימיות היא השגה, מה שייך להגיד בלי עבודה.
אבל יש מההתחלה נבואים, יש משלימות.
שמה?
כמו שאומרים על משה רבינו, כשהוא נולד,
אנחנו כולנו, בוא אני אגלה לך סוד, כולנו, אף אחד מאיתנו לא התחיל מאפס, נכון? מישהו מאיתנו התחיל מאפס? לא. בואו נשאל את עצמנו. האם ממה אנחנו מורכבים? אדם יגיד, תשמע, למדתי, עשיתי, ובוודאי הוא טועה. הוא לא מתאר את המצב שלו נכון. אם מישהו ייקח את כל אחד מאיתנו ויראה מאיזה נקודת פתיחה אנחנו התחלנו, מהשפעה אינסופית שקדמה להיותנו, וגם כשאנחנו, מאז שנוצרנו, אנחנו עצמנו לא יודעים מכמה נקודות השפעה אינסופיות שיצרה. עכשיו משה רבנו, כשהחזל מדברים, או על אברהם או על משה, כשמדברים פה כאילו על נקודת פתיחה גדולה, הוא באמת תוצר, כמו שאתה תוצר של מאות דורות של יהודים צדיקים שבסוף יצרו את היצירה שלך ונתנו לך את נקודת הפתיחה שלך, שעכשיו מצווים אותך מפה לקדם את העולם הלאה. משה רבינו היה שליחות אלוקית של נשמה שכבר נוצרה אחרי תיקון האבות, ואחרי מי אדם הראשון ועד אמרם, וכעת הוא בא לבצע את השליחות הלאה. אז לכן זה באמת נכון, זה צריכים תמיד להבין. ודאי שיש נשמות מיועדות לתפקידם שבאו אחרי הכנות, אבל כעת הבחירה שלהם היא מנקודת הפתיחה שלהם, שליחות ששם הם יעמדו במבחן גדול. האם הם יבצעו את השליחות שלהם הייחודית, או שזה הדבר הכי נורא, שאדם לא יבצע בסוף את מה שהוא היה צריך לעשות, אז מה יועיל כל מעשיו אם הוא לא עשה את שליחותו? אז לכן זה לא מפריע לנו שבאמת אנשים קיבלו תנאים מיוחדים. זה לא, בכלל לא נוגע לגבי הבחירה החופשית שלהם.
במקסימום שהאדם יכול להגיע, הוא לא יגיע לעולם כמו משה רבנו, אז זה לא פייר כלי.
משה רבנו קיבל שליחות, ותאר לך כמו אדם הראשון, שכמו שהמעשים שלהם היו משמעותיים, הקלקולים שלהם היו משמעותיים. אתה מבין, אדם שחטא בשיקול דעת, באיזה מסוים, בשיקול דעת מסוים, ועיכב את כל התיקון השלם, והוא נשאר בערבות מואב ולא יכול להביא את העולם לתיקון, מה זה הדבר הזה? אז יש כאן תפקיד מרכזי שהוא עם אחריות אדירה. עכשיו, למה הוא הגיע? אנחנו תמיד צריכים להבין, הרמח"ל הגיד לנו בחלק שני, בעזרת השם בקרוב נתחיל אותו, שישנם דברים שנקראת החלוקה נשגבת מכל שכל. ודאי שיש גם מרכיב כזה שבני אדם מקבלים שליחות ייחודית לאור המציאות ההיסטורית ולדור וכן הלאה. כמו שהרמח"ל כותב על השליחות שלו ועל השליחות של הארי, שזה לא בגלל שהם היו בדווקא, הארי לא היה יותר חכם מחכמי דורו בדווקא, ויכול להיות שהיו חם חסידים כמו, אבל במכלול המרכיבים הוא היה בעל שליחות. יש גם מרכיב כזה. אבל חוץ לזה, צריכים גם להבין שבסוף הלפום צער האגרה, שאדם מקבל תפקיד יותר משמעותי, גם הכישלונות שלו וגם ההפסדים שלו הם משמעותיים יותר. ובעלי אחריות יותר. עלינו לא נגיד, ותנותו של זכריה בן אבקולה החריבה את בית מקדשנו. עלינו לא יגידו דבר כזה שאנחנו החרבנו את בית המקדש. ועליו יגידו. על גדליה בן אחיקם, הוא הרס את עם ישראל. למה? בגלל שהוא קשל בשיקול דעת של מנהיג שהוא לא הסכים לחשוש ולקבל אולי חשש לשון הרע. אתה מבין באיזה חטאים מדובר, באיזה אחריות עצומה? לכל דבר, זה ברגע שיש שליחות מצומה, אז הדברים הם מאוד משמעותיים. כן.
זה לפעמים צער רגע, זאת אומרת שלא קשור לתפקיד, אלא מלכתחילה כל מי שנולד יכול להגיע
לזכר. הצער זה נקרא ההתמודדות מול הרע שעומד כלפי התפקיד הייחודי שלך.
השאלה, עכשיו, תינוק שנולד.
כן.
בכוח, יכול להגיע לאותו שכר ממשה רבינו?
אם, אני לא יכול להגיד את זה בתשובה מוחלטת, באופן חלקי כן, כי חסר לנו אולי עוד מרכיבים בנתונים. אם אתה מדבר על השכר והעונש כלפי ההתמודדות שלו, אז הכל מידתי, בסוף נמדד לפי ההתמודדות של המפריעים לשליחות שלו, וזה באמת הכל יחסי. אם יש לנו עוד מרכיבים, כמו שליחות נשגבת שיש נשמה יותר שורשית שצריכה, אז יכול להיות שמקומה במקום יותר שורשי. יש עוד נתונים. אני אומר, תלוי איך אנחנו צריכים מאוד להיות זהירים שעוסקים בכאלו שאלות, כי מורכבות מהרבה הרבה פרטים. זה לא רק מזווית אחת להביט על הדברים. אז בכל אופן, למדנו פה דבר מאוד יסודי, שמאוד חשוב להבין, אין השתנות מצד המשפיע, כל מה שמשתנה בעולם זה תמיד רק מצד המקבל. והנה, כעת הוא בא להגדיר לנו מה אנחנו פועלים בשעה שפועלים מקיימים מצווה. והנה גזרה החוכמה העליונה, שעושה אותם העניינים שציווה. דהיינו, כלל כל המצוות כולן, כמו שזכרנו לאילו מתכוון באות זין, בכל מעשה מעין שיעשה, יהיה מתקרב על ידו מדרגה מה ממדרגות הקורבה שאליו יתברך שמו. ותגיע לו על ידי זה מדרגה מה ממדרגות הארת פניו, כפי הקרובה שאליו יתברך שמו, ותתעצם בו מדרגה מן השלמות שהיא תולדת מדרגת ההארה ההיא. אתם שומעים באיזה לכאורה הרמח"ל כאן מסרבל את המערכת? יכול להגיד כל כך פשוט, להגיד אדם פעל מצווה ונשלם, למה הוא כל כך מרכיב את הדברים ומסבך אותם לכאורה ואומר מתקרב, מאירים לו פנים ונשלם, למה הוא עובד פעם בשלושה שלבים? וגם להפך, תראו איך שהוא אומר, והפך זה עבירות, כל מעשה מעין שיעשה האדם חס ושלום, הנה יתרחק על ידו ממנו יתברך שמו מדרגה מה, והתווסף עליו על ידי זה מדרגה ממדרגות האלה מהראותו יתברך שמו והסתר פניו, והתעסם בו על ידי זה מדרגה מן החיסרון שהיא תולדת מדרגת ההעלה מהו. אז אם אתם זוכרים, דיברנו על זה פעמיים, על הנקודה הזאת. בעצם אפשר להגיד שזה חוזר, היסוד הזה חוזר שלוש פעמים בינתיים. דיברנו על זה גם בפרק, בסוף פרק שני, שהרמח"ל הגדיר, שהוא רצה להגדיר לנו מהי השלמות שבה, מה מייצג את השלמות בעולם שעומד מול החסרונות לבחור בין טוב לרע. אז הוא לא הגדיר לנו מצוות, הוא אמר מידות טובות והשכלה. שני דברים הוא הגדיר שהם הם מייצגים את השלמויות בעולם מול החסרונות שהן מידות רעות וחומר. זו הייתה שאלה אחת, שאלנו למה הוא לא אומר מצוות ועבירות. פעם שנייה זה היה כשלמדנו בפרק שלנו בעוד זין, שהוא דיבר על כוונת, מה הכוונה שאדם יכוון בשעה שהוא מקיים מצווה. אז הרמח"ל אמר שהוא יכוון שתי כוונות נמשכות אחת מהשנייה, יכוון לעשות מצוות בורו, והתולדה שתיוולד מזה חפצו יתברך שהאדם ישתלם מהארת מתולדת המצווה אשר קידשנו במצוותיו, שהוא כעת יקבל את אותה שלמות שנולדה מזה. שאלנו למה הוא מסרבל גם שם, למה הוא מתחיל קודם כל בלקיים את מצוות בורו, הרי כל תכלית המצווה היא כדי להשיג את השלמות, אז למה הוא צריך לומר לקיים מצוות בורו ולעשות חפצו שנולד מהמעשה שלו השלמות ההטבה? וזה נראה לי מקביל גם פה אותם שלבים. אז אמרנו כך, אנחנו חוזרים על אותו יסוד שלכאורה נתברר לנו, שאנחנו מבדילים הבדל מאוד ברור בין מצווה לבין השכלה ומידות טובות. מה הבדלנו? אמרנו ככה, השכלה, מה זה נקרא השכלה? אמרנו זה המציאות שנקראת שכל בעולם. השכל, הרמח"ל אומר, מצאתי מפורש גם בדברי הגר"א אותם, או ממש אותו לשון, הגר"א גם אומר, השכל זו הארת הנשמה. זו הגדרה, אני חושב, מאוד מופלאה, אפילו שהיא פשוטה אחרי שמבינים אותה, אבל היא כל כך לא פשוטה להגיע אליה לבד. אז לכן, גם אחרי שהדברים כל כך ברורים, אחרי שמתגלים לנו, אבל אסור לאבד את החדות, כמה לפעמים אין נפח ניכר אלא מאופכו, להבין את הגודל החידוש, זה מאיר לנו הרבה יותר החידוש. דהיינו, אבין, המושג שכל הוא נשמתי אלוקי. דהיינו, אין העולם, לא שום סדר עולמי לא יכול לדבר בשם השכל. שכל זו קומה השנייה של העולם, עד כמה האלוקות יכולה להאיר למין האנושי, זה נקרא שכל. ולכן כשאדם עסוק בהשראה השכלתית, לא במובן שאדם לומד מדעים אז הוא לא עוסק בשכל, הוא עוסק בחקר העובדות הקיימות בעולם. זה לא נקרא הגדרת שכל. שכל זה שכל מכוון, מאיר את החומר בעולם. התיאורטית, אם העולם היה עוסק בפילוסופיה אמיתית, זה היה נקרא באמת שכל. רק לצערנו, הפילוסופיה העולמית נוטה מן השכל. היא מושפעת מנטיות חומריות שמאלצות אותה לדבר אנטי שכל. לומר רעיונות שבכלל השכל לא מכוון אותם. ולכן הם שוקים בחומר בגיבוי, כביכול בגיבוי הפילוסופיה, לא בגיבוי השכל, כי זה תרתי דסתרי. אי אפשר לשקוע בחומר בגיבוי השכל, זה אנטי-אנטי-תזה, כי השכל הוא מכוון את החומר, מרומם אותו, מייעד אותו, ולא משקיע אותו. אם היוונים באים לדבר בשם השכל ולהגיע למסקנות שלהם של שליטת החומר הגמור, פירוש הדבר שהם מנותקים לגמרי מהרעיון השכלי. הם עוסקים באולי ב, כמו שנקרא לזה, אהבת החוכמה, פילוסופיה, אבל לא שכל. שכל זה דבר הכי טהור שיש. זה הערה אלוקית שבאה לכוון את העולם לייעוד שלו. אז הרמח"ל אומר ככה, כשאתה עסוק באסכל וידוע אותי, שאתה באמת חוקר בתכליות המציאות, העולם, כמובן על ידי הכוונתו, הכוונת אור התורה שהוא גילה, אז אתה כעת כל השכלה, כל תובנה, זה דבר שהוא בעצם שלם. זה לא אמצעי, זה לא הגדרה אמצעית. אדם שהשכיל והבין הבחנה אחת בדרך השם, זה לא, הוא לא עכשיו אחז באמצעי של מצוות תלמוד תורה שעל ידה הוא נשלם, כמו שנראה עוד מעט את השלבים שהרמח"ל מחלק במעשה מצווה. הוא בכלל לא פעל במערכת הנבראת, הוא פשוט דבק באסכל וידוע אותי. הרמב"ם מאוד משבח את אריסטו, שבהגדרה שלו הוא הבין שהשכל הוא הדבר הכי נעלה בעולם. אבל לצערנו הרב, בכוח, בשם אותו, אותה הגדרה, הוא פנה מהשכל. אז, כי הוא לא נכנע לשכל האמיתי. אז יש פה הגדרה מאוד עמוקה. הוא אומר, השכלה באמת היא תאורה שכל אדם שמשכיל, כל תובנה שמובילה את החיים ליתר דיוק אל המטרה האמיתית, אתה לא עסקת במצווה, אתה עסקת בדבקות הכי גדולה. לכן הרמח"ל כותב בדרך חוכמה שתכלית כל החלק הלימודי הכי נעלה אצל היהודי הוא, כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי. אותי זה לא את מצוותיי, לא את גדרי מצוותיי, שזה חלק ששייך למערכת מצוות תלמוד תורה, אלא לחלק של וידעת היום והשבות אל לבביך, כי הוויהו אלוקים אין עוד מלבדו, לכוון את העולם אל מטרתו. וכל השכלה, כל תובנה שם, היא עצם הדבקות בעצמה. זה הדבר הכי שלם שהאדם יכול לקנות ברגע שהוא משכיל. הוא לא יקבל את שכרו רק בעולם הבא, כמובן שהדברים יצאו מן הכוח אל הפועל בעוצמה אדירה, אבל הרגע דבקת בשלם. זה נקרא השכלה. כמובן שהניגוד הכי גדול להשכלה זה החומר המחשיך שבא להעמיד את כל האלטרנטיבות לחיות כאן בעולם ללא כיוון, ללא דרך. וכאין זה הדבר השלם, זה גם החידוש השלם השני, זה מה שהוא אומר, מידות טובות. לא במובן לא להיות רע, אלא הכוונה היא להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא ברחמים והחסד והחנינה שלו, כאברהם אבינו, שברגע שאדם קנה שלמות כזאת שהוא אוהב לאהבת חסד, אוהב לעשות טוב, לא רק שהוא פועל טוב מתוך מסקנה אנושית חברתית, אלא שהוא הפך להיות טוב ולכן הוא מיטיב, אז הוא עכשיו דבק בעצם מהו הפתה. יש כאן דבקות בעצם, והליכה בדרכיו היא לא מצווה אמצעית אלא מצווה תכליתית. ואלו שני הדברים שהרמח"ל מעמיד כעצם גילוי הטוב והשלמות בעולם. עכשיו לכן כשהוא מגיע למערכת המצוות, גם באות זין וגם באות שלנו, מדבר בשפה שונה. אתה לא יכול לבוא ולהגיד שמי שנטל לולב דבק בעצם השלמות האלוקית. הוא לקח עצם נברא מוגבל והוא נענה אותו. אז לכן מה? הוא אומר, לא הבנת. יש עוד מערכת אחת שנקראת מצווה. מצווה היא הוראה אלוקית לתיקון העולם. העולם נמצא במצב לא מאוזן, שלא יכול במערכות האיזונים שלו לעמוד מוכן לקבל את ההערה הנצחית. ולכן יש עוד שליחות כאן בעולם, להכין את העולם ולהעמיד אותו בצורה הכי מכוונת מצד המציאות שלו. ואם תדע יום אחד את סוד הלולב, תבין שיש סוד גדול שנטילת לולב בתתווה ותשרי גורמת לעולם הגשמי להיות יותר מוכן אל מטרתו. זה כבר להיצבנו השם לעשות את כל המצוות האלה לטוב לנו כל הימים, להכין את המציאות אל הנצח. והרמח"ל אומר, השקיפה החוכמה העליונה על כל תנאי הנבראים ושימושם, והיא ידעה לכוון אותנו לחיות לאור תרי"ג. אז עכשיו הלשון, השפה היא כבר אחרת. אי אפשר לבוא ולהגיד לאדם, תעשה ותשתלם. זה לא נכון. מה הקשר? אין שום שלמות גנוזה בלולב. הלולב הוא ענף שאחרי סוכות מיקר הדין מותר להשליך אותו לפח, רק שמצוות לא תהיינה בזויות עליו. אז מה, איך אתה יכול להגיד לי שדבקתי בשלמות? אומר, לא, אתה התקרבת. השלב הראשון, לקחת את העולם המקולקל שעומד כל כך רחוק, החומר כל כך כובש אותו, ועשית פעולת התקרבות, הקנייה למצווה, והקנייה למצווה קרבה אותך, ואחר כך הוא העיר לך בגלל ההתקרבות שלך, העיר לך מאור פניו, כאין באין אותו ערך של מצווה, שההערה הזאת תהפוך להיות בבוא העת לשלמות שתיקנה בך לנצח, תתורגם לשלמות נצחית, מעין האור של אור התורה, כי נר מצווה ותורה אור, הנר הוא הכלי של המצוות, זה כמו נר שמכיל את האש, ויש בו מרכיבים, יש בו כלי, ויש בו שמן, ויש בו פתילה, מרכיבים גדולים, איך אתה מכין את הנר שבסוף יאחז באור התורה, באותו פרט שנקרא מצווה. אז המצווה היא באמת פועלת מלמטה, ובסוף, השלם בסוף מתקשר בפתילה. והלהבה היא כבר באמת אורו הבלתי גבולי ששורה ושוכן כאן בעולם. אז באמת הדברים הם הדרגתיים, זה לגמרי לגמרי שני מושגים שונים.
אז בן אדם שמציין מצווה, אבל הוא מבין את השורשים של המצווה, בעזרת השכל הוא מבין את השורשים של המצווה, אז בעצם המצווה נדבר בו שלמות.
יפה, אז כיוונת לדברי הרם העיריה מאמנה, הוא ממש אומר את הדברים שלך. הוא אומר שברגע שאדם פועל מצווה יחד עם ההשכלה שלה, אז הוא עושה את החיבור הכי גדול שיכול להיות. שבאמת הוא אומר זה בחינת עבד ובחינת בן. זה כמו בן שהוא אומר שמחפש בגנזי אביו. אדם יכול לפעול את הדברים כפעולה מועילה, אבל כמה שהוא, הכבודו של הקדוש ברוך הוא שהאדם ישכיל ויבין את הרעיון ההשכלתי שעומד מאחורי המצווה, ואז באמת זה החיבור שמיים וארץ הכי גדול שיכול להיות. זה תמיד, השאלה באיזה ערך, נכון? כן.
מה זה חוכמה? חוכמה בבואים תאמין.
חוכמה זה נתון. חוכמה זה לא אלוקי.
לא שכח.
אין דבר בעולם שאין בו חוכמה. חוכמה זה כלל נושאים שהאדם לומד. בכל תחום שהוא ילמד יש בו חוכמה, יש בו תבונה, יש בו דעת. זה מרכיבי המציאות. אבל חוכמה זה לא מילה נרדפת להשראה אלוקית. שכל זו מילה נרדפת להשראה אלוקית. שכל זה לא שייך למרכיבי המציאות. טוב, אז זכינו להתקדם עוד משהו, אז בואו נסיים רק את הקטע האחרון. נמצא לפי כל מה שהקדמנו שהכוונה באמת, הוא אומר, מי שלומד את כל מה שהבנו כאן בפרק שלנו, אז הוא אומר, נמצא שהכוונה באמת בכל המצוות, יש כוונה אחת, הוא חוזר, מחזיר אותנו עוד פעם לסיכום, או משהו פתח בעוד זין, מה עניין הכוונה, מה, לאיפה מכוונים את החיים, וממילא את כל פרטי החיים, את כל פעולות החיים. זאת אומרת, הכוונה באמת בכל המצוות תהיה, הפנייה אליו יתברך שמו, להתקרב לו ולאור באור פניו, והמניעה מן העבירות להימלט מן ההתרחק ממנו, וזה התכלית האמיתי שבהן. זאת אומרת, יש מה שנקרא כוונה כללית, יש כוונה פרטית. הכוונה הכללית היא מהקטן עד הגדול. אין הבדל בין קטן שבישראל, כולם חייבים להגיע לכוונה הכללית, שהיא בעצם להבין כללית, כמו שהרמח"ל מסכם בפרק א' של המסילת ישרים, שיתברר ויתעמת אצל האדם ולמה ישים אבתו ומגמתו, ואז הוא אומר בסוף לסוף לסוף הפרק, הוא אומר, נמצא לפי כל זה שהתכלית היחידה היא דווקא נפשי אחריך בי תמך ימיניך, שכל סיבת הבריאה היא להביא את המין האנושי לטוב השלם, ובאמצעות להידבק בו יתברך, באמצעות מעשים שמולידים את אותה השלמות. אז זה דבר, הוא אומר, ואחרי זה הוא מסכם, הוא אומר, וכל מעשה, כל מה, הוא ישקול כל דבר בחייו, האם זה מקרב אותו למטרה, ירדוף אחריו ולא ירפאו, אם זה מרחיק אותו מהמטרה, יברח מנו כברוח מן האיש. זה נקרא מסקנה כוללת, שהיא לא נוגעת לפרטים, תגיד לי, איך תפילין מקרבות? מה הקשר בין תפילין לתוצאה שלהם? ציצית? מה זה כל הדברים האלו? הוא אומר, זה לא רלוונטי. זה צו אלוקי, ואתה נותן בו אמון שזו תכלית כל המערכת. אך העניינים בפרט, אם אתה רוצה לעמוד על סוד המצוות באופן פרטי, יש בהם עומק גדול, כפי פרטי ענייני האדם והבריאה, וכמו שזכרנו לאלו מתכוון באות באות A, ששם הוא אמר שאיך השקיפה החוכמה העליונה על כל פרטי המציאות, הוא מדבר עוד בקצת בקצת מהם בחלק בפני עצמו, הוא מתכוון לחלק רביעי, שאת החלק הזה הרמח"ל הקדיש לנסות קצת קצת לפתוח בפנינו את סוד המצוות בפרטיהן, כמובן באופן מאוד כללי, שזה בעצם במובן הכללי זה בעצם נקרא כוונות הארי, אבל כוונות הארי גם הן סתומות. זה לא יועיל אם אדם ילמד ויבין שיש מערכת מובנית לכל מצווה שהיא קשורה לאיזושהי מערכת מובנית, אם הוא לא יודע לפענח את המערכת עצמה. הוא אומר, בטח זה קשור לזה וזה קשור לזה, אבל אני גם לא מבין מה זה זה. אז לכן, מה שהרמח"ל לוקח אותנו עוד שלב וממשיל לנו איך שהכל קשור בהנהגת השם, אז זה כבר עוד שלב שמאתגר אותנו לנסות להבין את פרטי כל המערכת כולם. כן, מישהו רצה עוד לברר משהו? כן.
לימוד תורה שלא בדרך השם, איך זה קשור, איך זה עיסוק בתכלית?
תסביר, על מה אתה מדבר?
אדם לומד הלכות שבת.
כן. אז הוא מקיים מצווה תלמוד תורה לברר ולהגות בחלק, לברר את גדרי מצוות תרי"ג שקיבלנו באוהל מועד. אז מצווה תעשה שמקדשת אותו מצד העיסוק, מצד התורח, מצד הבירור, שכעת הוא מקיים את המצווה, ובגלל שהוא עוסק במהות, אז זה גם מרומם, זה החידוש. תלמוד תורה כנגד כולם, החידוש הוא שאפילו גדרי התורה גם הם עולים למעלה מקומת. למה? כי גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. כלומר, יש כאן, כיוון שאתה עוסק בחלק, בחלק שהקדוש ברוך הוא פונה לנבראיו בהערת התורה, אז אפילו בחלק שהוא גופי התורה, זה גם למעלה מכל, כל חפציך לא ישבו בה. אבל בפירוש הוא נתקן דרך מעשה מצווה, לא דרך אסכל וידוע אותי.
הרב פעם הסביר שיש חילוק בדרך ההשפעה של הקדוש ברוך הוא בין מצוות לבין לימוד תורה, שבתורה זה לא צריך לעבור את ההתקרבות, הערת פנים ועד
השקרות. אז עכשיו יש לנו הבחנה תוך הבחנה. התורה נחלקת לחלק הפנימי שלה, ששם זה עצם ההשכלה בעצמה, השכל וידוע אותי. זו הגדרה של הנביאים, לא שלנו. והחלק של מצוות תורה, איך התורה אומרת? ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. תלמדו את חוקיי כדי לדעת איך לקיים אותם, ללמוד על מנת לעשות. אז ברור שהמצווה שאנחנו עוסקים בגופי התורה ששייך עדיין למערכת תרי"ג, והחלק של השכל וידוע אותי זה עצם הדבקות בעצמה. אז אפשר להתחיל פרק הבא, או שרוצים עדיין לברר משהו ביחס לפרק הקודם? טוב, אז עכשיו אנחנו באים לעוד מערכת חדשה. הבנו כבר את כל התוכנית, הבנו איך אנחנו משתתפים איתה במעשה המצוות, וכעת הרמח"ל רואה צורך לברר לנו עוד סוגיה. סוגיה מאוד עמוקה, שבגדול נקרא לה העולמות השורשיים של העולם, שלכאורה במבט הראשון נגיד, מה לנו ולדעת את זה? ידענו כבר את הכל, הבנו את הכל. למה חשוב לנו לדעת ולהשכיל ולהבין שיש ביהדות עסק כל כך גדול, אנחנו נפגשים כל כך הרבה במובן שנקרא עולמות המלאכים, ועולמות שורשיים שאנחנו מדברים עליהם, אם מדברים עליהם, כמובן שמדובר בעולמות נבראים, שהם נבראים כמונו, הם בעלי גבול כמונו. אז אדם תומע, והרבה פעמים שומעים את זה גם כשהם אומרים, מה יש לי עם המושג שנקרא מלאך? ומי שמתבונן רואה שזה לא רק מושגים קבליים, אלא התורה עצמה מדברת, המלאך הגואל אותי מכל רע, המלאך אצל משה רבינו בפרשת משפטים, הנה מלאכי ילך לפניך, אצל יהושע בן נון, אם מלאך עומד לו ביריחו וחרבו שלופה בידו, שזה היה מלאך השם, זה לא היה מלאך חלילה רע. שלח יעקב מלאכים, פרשת שבוע, פרשה הבאה. אין ספור המושג מלאכים אצל אשת מנוח, המושג מלאך מופיע בתורה הרבה מאוד, בתנ"ך בכלל. ואם נכנסים פנימה לדברי חז"ל, אז בכל מקום אנחנו מוצאים את עניין המלאכים. אז הסוגיה שאפשר להגיד, לשים אותה סוגיה, נשמעת לנו איזה מטאפיזית קבלית מיסטית, והרמח"ל הופך את המשכיל אותנו באופן שנבין שזה יסוד אמונתנו תלויות בידיעות הללו. אז כדי להיכנס למערכת הכללית של העולם, אז הוא רוצה קודם כל לחלק לנו את כל מבנה, כל מבנה הנבראים בעולם, ואז בסוף לעשות סדר בדברים, מה שורש, מה ענף, ולמה יש כאילו שורשים וכאילו ענפים. אז בואו נקרא בעזרת השם, בחלקי הבריאה ומצבים. חלקי כלל הבריאה, אם אנחנו לוקחים את כל הבריאה ומחלקים אותה, אנחנו מזהים שני דברים עיקריים, גשמיים ורוחניים. רוחני, שימו לב, הוא לא מדבר חלילה על אלוקי, במובן יש הרבה פעמים אנחנו טועים לחשוב שאומרים רוחני, הכוונה היא אלוקי. זו טעות חמורה. אלוקי הוא לא רוחני. אלוקי הוא בלתי גבול. רוחני זה נברא בעל גבול כמונו, אלא שהוא לא מוחשי בחמשת החושים שלנו. אבל ודאי שהוא נברא בעל גבול, כי אחרת לא היינו יכולים לדבר עליו, ולא היינו יכולים להבחין הבחנות בו. אז ודאי שמדובר בנבראים לכל דבר. זאת אומרת, יש גשמיים ויש רוחניים. אז הוא מפרט. הגשמיים הם המורגשים לחושינו. החלק הנבראים הגשמיים, הגדרתם כל מה שאני מרגיש בחושים שלי. ומתחלקים גם הם לעליונים ותחתונים. העליונים הם כלל הגרמים השמימיים, דהיינו הגלגלים וכוכביהם. אפילו שמדובר באין, במושגים שלנו, כאילו אין קץ לגודל ורוחב היקום, אבל מדובר בנבראים בעלי גבול ואפילו מוחשיים. התחתונים הם כלל מה שבחלל הגלגל התחתון, דהיינו הארץ, המים, האוויר, וכל מה שבהם מן הגופים המורגשים. עד עכשיו הוא דיבר על הנבראים המוחשיים. כעת הוא עובר לנבראים הרוחניים, כמו שאמרנו, שהם גבוליים, רוחניים, לא מוחשיים. הם נבראים...
כלל של מה שבחלל הגלגל התחתון, זה בית מארץ,
כן, כן.
כל זה פרטים בתוך הדבר הזה?
מה זה בתוך הדבר הזה? מה ששייך לעולם שלנו, לעולם בני אדם, עולם שלנו.
למה הוא אמר, ארץ מים ואוויר, הוא מנה כמה דברים,
שלושה מרכיבים, אולי שלושה יסודות. אתה אומר שאתה יכול להגיד ארבע יסודות. טוב, התורה תמיד אומרת את השלושה החלקים האלה, צריך להבין למה היא לא מחלקת לארבע. בכל אופן, תמיד התורה אומרת השמיים, הארץ והים. ככה בשבת, ככה בחלוקה. הרוחניים הם נבראים משוללים מגשם, בלתי מורגשים יחושינו, ומתחלקים לשני מינים. האחד, נשמות. שימו לב, נשמה היא נבראת. לא להתבלבל ולא לטעות. הרבה פעמים דיברנו על זה כבר, ועוד פעם נחזור, הנשמה היא לא חס ושלום, לא להתבלבל ולהבין את מאמר החכמים הקדומים שהשתמשו בביטוי חלק אלוק הממעל, כאילו חלילה הנשמה היא אלוקות חס ושלום. אם היא הייתה אלוקות, לא היינו יכולים להגיד את המילה נשמה. אם אומרים נשמה, פירוש הדבר שהיא לא אלוקות, אלא היא בריאה כמונו, אלא שהיא רוחנית. היא זכה ורוחנית ומיועדת לתפקידים גדולים מאוד. אז זה החלק שנקרא נשמה. והשני, נבדלים. יצורים נבדלים מן החומר, אבל הם סוג אחר מהנשמות. אז הוא בא עכשיו להגדיר. מה ההבדל בהגדרה בין נשמות לנבדלים? הנשמות הם מין נבראים רוחניים, התעתדו, הכוונה היא שהם נזמנו, הם נבראו בעבור לבוא בתוך גוף, להיגבל בתוכו משורש גבול, להיות מוגבלות בתוך חומר, ולהיקשר בו בקשר אמית. הנשמה והגוף הם הכי קשורות בעולם, כי זה קשר בא להינתק לנצח. הנשמה והגוף אמורות להיות קשורות אחת בשנייה לנצח. תבינו שזה קשר אמית מאוד.
אמית זה
נצחי? כנראה. ולפעול בו פעולות שונות בזמנים שונים. בהמשך נדבר ונראה את המערכת יחסים שבין הנשמה והגוף, מי פועל על מי, מי סיבה ומסובה, ואיך הדברים נקשרים יחד, מי מנהיג את מי, אבל כל פנים הם צריכים לפעול, הנשמה באה לפעול בגוף פעולות שונות בזמנים שונים. ועד כאן זה הנשמה. הנבדלים הם מין נבראים רוחניים בלתי מעוטדים, מעוטדים לגופות כלל. כוחות בכלל אין להם שום יחס עם הגוף, ונחלקים לשני חלקים. האחד נקרא כוחות והשני מלאכים. וגם הם ממעלות רבות ושונות, בכל אחד מהם יש כל מיני הדרגות שונות, ולהם חוקים טבעיים במציאותם. גם להם יש חוקי טבע, אלא חוקי טבע של רוחניים ולא חוקי טבע של גשמיים, כפי מעלותיהם ומדרגותם, עד שבאמת נוכל לקרותם מינים רבים של סוג אחד שהוא הסוג המלאכי. בשם כולל אפשר לקרוא גם לכוחות וגם למלאכים, לקרוא עולם המלאכים.
מה זה כוחות?
כוחות זה סוג מלאך, בהמשך נפרט את זה, סוג דומה ליצירה שנקראת מלאך, כוח רוחני שורשי.
רק בלתי מותדים לגוף, או שהם
בלי גוף?
בלי גוף. ואז אמרו רק בלתי
מותדים לגופות כלל? לא מיועדים לגופות כלל.
מה שבתורה כתוב שהופיעו מלאכים ולפני יעקב וישחק יעקב מלאכים, זה בלתי גוף.
ברור. עכשיו אתה בא, לא, עכשיו אתה בא לשאול שאלה, חקירה חדשה. הרי סוף כל סוף, במובן הפשטני, אפשר להבין את זה תמיד, האם זה היה מראה נבואי, או שזה היה מראה פיזי. האם הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא, כאשר הוא רוצה לשלוח שליחות של מלאך, לפעמים באופן חריג, הוא יכול להגיד למלאך להתלבש בגוף גשמי, כדי שיראה לעיני בשר. זו ההבנה הפשוטה באשת מנוח וב... שלא מדובר היה בדווקא בגילוי נבואי, אלא בשליחות כזאת. וגם אצל אברהם אבינו ההבנה הפשוטה היא כזאת, כי אם זה היה במראה נבואי, אז הוא היה מקבל אותה מיד בתוך התפיסה הנבואית, ושלא נופל בטעות. אז אם הוא ראה אותם במובן הפשטני, אז פירוש הדבר, ההבנה הפשוטה, שהוא קיבל שליחות, והוא יכול להתלבש עם חנוך. ואם מי שירצה לומר אחרת, נבדוק אם זה מה יותר מדויק, אבל זה אפשר להגיד שזה גם מראה נבואי, אם זה עובר בכל הפרשיות. יש דברים שיהיה קשה מאוד להעביר אותם כך. אולי
בחלק הביאי אז הוא מגדיר את עניין של כוחות שזה בעולם הכיסר.
רגע, רגע, כן. אז מה?
לא, כאן
הוא מבין כוחות.
כאן מבין כוחות, והראשון זה כוחות, והשני זה המלאכים.
נו.
אז אם זה באותו עולם המלאכים.
אז הוא אומר, כוחות שורשה בעולם הכיסא, והמלאכים בעולם היצירה.
אבל שניהם זה שנחשב
שניהם אבל נבראים רוחניים, כן. בהמשך פה הוא יפרט את זה יותר. ואולם נמצא, עכשיו הוא בא להגיד לנו עוד פרט אחד שאפילו שיהיה לנו קשה למצוא בזה משמעות בידיעה הזאת, חסר לנו הרבה ידע והרבה הקדמות, אבל כיוון שהוא רוצה לפרט את כל הנבראים כולם, שתהיה לנו תמונה שלמה, אז הוא לא מדלג גם על המרכיב הזה. ואולם נמצא מין אחד של נבראים שהוא כמו אמצעי בין רוחני וגשמי, דהיינו גבולי, בין גבולי רוחני לגבולי גשמי, ואיינו שבאמת אינו מורגש מחושינו, וגם אינו נגבל בכל גבולי הגשם המורגש וחוקיו. ומצד זה נקראו שלא בדקדוק רוחני, דהיינו זה לא מדויק לקרוא לו רוחני, כי הוא באמת לא רוחני, אבל מידך גיסה נבדל בעניינו מן הסוג המלאכי, אף על פי שידמה לו באיזה בחינות, ויש לו חוקים פרטיים וגבולים מיוחדים כפי מציאותם באמת, ונקרא זה המין השדי, שהוא מין השדים. אז פה הרמח"ל מתייחס לדבר שנזכר בחז"ל פעמים רבות, סוגיות שלמות על עניין השדים. הגמרא במסכת חגיגה אומרת בברייתא, בשלושה דברים השדים דומים למלאכי השרת, ובשלושה דברים דומים לבני אדם. זה מה שהרמח"ל אומר, שהם אמצעי בין רוחני וגשמי. ועכשיו אנחנו חסר לנו הרבה ידע, מה תפקיד הנבראים האלה, למה הם שייכים? האם אם הם שייכים למרכבת הסיטרא אחרא, אז הם היו צריכים לקרוא להם מלאכי חבלה? אם הם שייכים למרכבת הקדושה, הם מלאכי השרת. אז מה זה הנברא האמצעי הזה שנקרא שנקרא בשמו? חז"ל רומזים לנו במשנה שהם נבראו בין השמשות, פירוש הדבר שזה שהוא נברא
בין
לבין. עוד הגדרה של בין לבין. כן.
גם אומר במשהו לא שהוא לא חומרי, אבל לא אומר במשהו שהוא לא רוחני. אומר שהוא גם לא אומר,
מה שהוא אומר? שמצד אחד הוא דומה למלאך, מצד שני יש בו דמיון גם לבני אדם, הגמרא אומרת.
לא מה זה רמת, הוא אומר שהוא לא... הוא לא גשמי בזה שהוא לא מוגבל
בגבולות בני אדם, כן.
אף על פי ש... אבל נבדל בירים נסביר גם מלאכים. הוא לא אומר למה. הוא מסביר למה הוא לא חומרי, הוא לא מסביר למה...
טוב, אז כמו שהברייתא אומרת שם, היא אומרת שש הבחנות בעניינה. כמו
ששוחרים פשוטים באמת.
כן.
בפרים ברבים.
כן. כבני אדם. אז יש להם דברים שהם דומים לבני אדם, דברים שהם דומים למלאכים.
מלאך ממי הוא קבל את השליחות שלנו?
טוב, זה אנחנו נראה בהמשך הפרק בעזרת השם.
אבל השד, ראינו, אני חושב ששלמה נתן לו שליחות.
טוב, נכון. רואים כמה פעמים בגמרא שיש בני, שרב יוסף לקח את ה, לקח שד ושיעבד אותו אליו, העביד אותו אצלו בבית. ורואים כמה דוגמאות כאלה, וגם הדוגמה בגמרת מסכת גיטין עם שלמה המלך, שהוא קבל את המלך שלהם בכבלים עם כתיבת שם הוויה. אז זה מוביל אותנו, אני אומר בינתיים, רק ממש באופן כללי, שלנבראים האלה יש מה שנקרא, יש בתומעה סדר שיכול להיכנס לקדושה. יש דברים שמשייכים לגמרי למרכבת הרע, ויש סדרים שורשיים בעולם שהם נמצאים על גבול התיקון, מה שנקרא בלשון החכמים קליפת נוגה, ונוגה לא סביב. זה המקום, המעגל היותר חיצוני של הטוב מול הרע, ששם אפשר להכניס אותו אל הקדושה. אין להם בחירה. כן, הם נוצרו כנראה כתולדת אותה קליפה, כמו שלכל דבר בעולם יש לו שורש וענף, אז הם ענפי אותה מרכבה, אותו חלק שברא שיש לו תיקון. שלמה המלך מנסה להחזיר אותם לקדושה על ידי שהוא קובל אותם אל הקדושה, ורוצה לשעבד אותם לבניין בית המקדש, להביא את השמיר. אז בעצם זה ניסיון תיקון להחזיר אותם אל התיקון, את אותם נבראים שנבראים מאותה נקודה גבולית, מאותה קליפה רביעית של הסיטרא אחרא, ששם יש לה תיקון. הגרא אומר שזה על זה אומר הנביא, והלכו גויים לאורך ומלאכים לנוגה זורחך. שהתיקון של אותה קליפת נוגה היא עתידה להתקן באחרית הימים, שהיא תשתעבד לקדושה.
מלאכים.
מה זה?
מלאכים לנוגה.
מלאכים, מלאכים. מלאכים. יש, העולם שלנו יש מלאכים שהם שייכים למערכת הזאת, שהם עומדים על הגבול. הם שייכים לקליפת נוגה.
מה זה רוחות ונזיקים?
זה מרכבת הסיטרא אחרא. יש לה הרבה הרבה שליחים, כמו שלקדושה יש שליחים, למרכבה שלהם יש שליחים. כל מה שקורה בעולם דבר שלילי שייך רק למרכבה השנייה. מלאכי השרת אף פעם לא יפעלו, רק שלמות. אין חיסרון שיוצא מצוד מרכבת הקדושה. יש מי שמופקד על על הרצועה. זה לא היה שד, זה היה מלאכי חבלה. המלאך לא בא להפוך את סדום, הוא בא לשלוט על הפיכת סדום. ההפיכה עצמה לא נעשית על ידי, על ידי גבריאל. גבריאל הוא נקרא גבריאל כי הוא שורש הגבורה. הגבורה היא מידת הדין שמאפשרת לסיטרא אחרא לפעול. ולת ההפיכה של סדום בפוח גבריאל לא יכול לפעול. הוא יכול רק לגרום גבול בקדושה שבסוף יאפשר, מאותה סיבה שעשיו נולד מיצחק, ויצחק יש לו זיקה אליו, כי יצחק הוא הגבורה הקדושה, ועשיו הופך להיות הגבורה הטמאה. יש יחס ביניהם, כי הגבורה הקדושה מאפשרת את שליטת עשיו, אבל זה חס ושלום, זה מגיע משני שורשים שונים.
למה הוא לא יכול לפעול את
מלאך השרת? מלאך שרת יכול לפעול קלקול? אתה שואל שאלה יפה. יכול להיות שלפעמים כדי לעכב את המפריעים לעם ישראל אפשר לייחס דבר גם לקדושה, כי זה לא בא לפורנות אלא בא להציל את הטוב, להגן על הטוב, כמו המלאך גם אצל יהושע חרב שלופה ואומר לו עלינו אתה ולצרינו. אז דהיינו, האם אתה שייך למערכת הקדושה או למערכת הסתרה? כי לצרינו לא יכול להיות מערכת הקדושה. אז אומר לו, אני מלאך השם, אני שייך למערכת הקדושה, אז באתי לעזור לכם במלחמה נגד האויבים. אז בזה
הוא בא מצד הטוב, לעזור לטוב.
כן,
עשי הפרשה אומר שאחד הפיבושים שקראו אינם שנפסק כאדמות של מעשה השרת.
נו,
אם זה מלאכים ואין להם
איך נזהי, צריכים כל כך הרבה הקדמות לפענח כזו אמרה. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לעוד שלב. אחרי שהוא מונה לנו את כל הנבראים בעולם, וכעת הוא מגיע אל תכלית הנבראים, והנה נבחן ונבדל מן האדם לבדו להיות מורכב משני מיני בריאה נבדלים לגמרי, דהיינו הנשמה העליונה והגוף השפל, מה שלא נמצא בשום נברא אחר. וכאן צריך שתיזהר שלא תיתה לחשוב שיהיה עניין שער בעלי חיים כעניין האדם, שלא יעלה בדעתך לייחס את הנפש של בעלי החיים שיש בה משהו דומה אל הנשמה העליונה של האדם. כי אין נפש הבעלי חיים אלא דבר גשמי, מן הדקים שבגשמיות, ומעניינו נמצא גם כן באדם. חשוב לדעת שהנפש השפלה שלנו היא באמת זהה לנפש הבעלי חיים. הכל מה שמבדיל אותנו באמת שמעל הנפש השפלה שלנו היא קשורה כשלשלת בקומה הנשמתית שלנו, שהיא לגמרי קומה עליונה. היא לא מוחשית. גם הנפש בעלי החיים לא מוחשית. כי זה גשמי דק שלא מוחשי. גשמי הוא מתכוון להגיד שזה אפילו לא רוחני, זה פיזי לחלוטין. אם פרויד יכול לחקור את הנפש שלנו, פירוש הדבר שהיא פיזית לחלוטין. דבר רוחני אתה לא יכול, לעולם לא תחקור מלאך ולא נשמה. שום שכל אנושי, לכן זה מצחיק אותי שהפילוסופים היוונים דיברו על מלאכים ועל נשמות. אתם פילוסופים, איך אתם מדברים על מלאכים? זה תרתי דסתרי. אתם יכולים לחקור רק דברים, את הנפש אפשר לחקור, פירוש דבר שזה פיזי לחלוטין. זה דק שבגשמיות. זה לא מוחשי, אבל מורגש. נו.
הנפש הזאת, איזה הנפש התחתונה שמדבר יותר מוכר?
הנפש התחתונה, כן.
הנפש התחתונה היא הנפש הגשמית, שהיא
חומר דק. דק שבגשמיות, וכל מה שבני אדם חשים בחייהם, כמעט כל מה שאנחנו מתמודדים, זה הכל בעולם התחושות שלנו שייך לנפש השפלה. כל מערכת המידות הטובות והרעות, כל הרצונות, כל הזיכרון שלנו, כל מה שאדם חווה בחייו, זה הכל רק בנפש השפלה שהיא כנפש בעלי החיים. ומה שאנחנו צריכים זה לדאוג לקשר שלה שהיא תהיה תומכת במשהו שלמעלה ממנה, שאנחנו מקבלים לפעמים התנוצצות מהנשמה העליונה בדמות הערה קטנה של קצת אהבת השם, קצת חמדת המצוות, חיבת המצוות, נקווה שיהיה יותר, אבל זה מגיע בנצנוצים בלבד מתוך השראת העליון אל התחתון.
נכון, שהיא לא קשורה לנפש בנשמה.
לא קשורה בכלל.
יש את הנפש התחתונה.
שתי מהויות לגמרי, אין שום חיבו, אין שום קשר ביניהם. רק השתלשלות שהיא משפיעה, היא מנהיגה אותה והיא פועלת מעליה. משפיעה עליה. אמנם זולת כל זה, יש באדם נשמה עליונה שהיא מין בריאה בפני עצמו, נבדל מן הגוף לגמרי ורחוק ממנו עד מאוד, שבא ונקשרה בו בגזרתו התברך שמו, על הכוונה שזכרנו בפרקים שקדמנו. אז עד עכשיו זה היה רק בעצם חלוקת המציאות לכל חלקיה, וכעת מאות הבאה אנחנו נלמד על תפקידים, למה מה היחס של הכוחות והמלאכים אל העולם שלנו. מה כאן, בשביל מה צריך אותם, וממילא איך הם עומדים זה מול זה. טוב, נמשיך בשבוע הבא בזאת השם.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.